שלום, אנחנו לומדים מתוך כתבי רבש, כרך ב', מאמר מהו ואברהם זקן ובא בימים בעבודה, בעמוד 1224. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר וגם לשלוח את השאלות, שאלות נבחרות, תשאל נא כאן בשיעור. כתבי רבש, כרך ב', 1224, מאמר מהו ואברהם זקן בא בימים בעבודה. הזוהר הקדוש וישב, וזה לשונו. טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן וכסיל. טוב ילד, זהו היצר הטוב, שהוא ילד מימים מועטים עם האדם, כי מיוד ג' שנים ואילך הוא עם האדם. ממלך זקן, זהו היצר הרע, שהוא נקרא מלך ושליט בעולם על בני אדם. זקן וכסיל, הוא ודאי זקן, שמיום שהאדם נולד ויצא לאוויר העולם, הוא נמצא עם האדם, ועל כן הוא מלך זקן וכסיל. אבל טוב ילד, הדא הוא דכתיב, נער הייתי וגם זקנתי, וזהו נער שהוא ילד מסכן, שאין לו מעצמו כלום. ולמה נקרא נער? הוא משום שיש לו חידוש הלבנה, שהיא מתחדש תמיד, והוא תמיד ילד. עד כאן לשונו. מדברי הזוהר הקדוש משמע, שזקן הוא מראה על יצר הרע. מה שאין כן יצר טוב נקרא ילד. אם כן, מהו הפירוש ואברהם זקן בא בימים? מה בא להשמיענו? בזה שאומר ואברהם זקן. איזה מעלה יש כאן באברהם זקן בא בימים? שמשמע שהכתוב מדבר משבחו של אברהם. הזוהר הקדוש בהקדמת ספר הזוהר אומר שם על הכתוב יום ליום יביע עומר ולילה ללילה, ללילה יחווה דעת. אומר וזה לשונו. מטרם גמר התיקון. דהיינו, מטרם שהכשרנו את הכלי קבלה שלנו, לקבל רק על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרנו, ולא לטובת עצמנו, נקראת המלכות בשם אילנה דטוב ורע. כי המלכות היא הנהגת העולם לפי מעשה בני אדם. על כן מוכרחים לקבל הנהגת טוב ורע מהמלכות, שהנהגה זו מכשירה אותנו, סוף כל סוף, לתקן כלי קבלה שלנו. והנה ההנהגה טוב ורע גורמת לנו הרבה פעמים עליות וירידות, ושכל עלייה נחשבת משום זה ליום בפני עצמו, כי מסיבת הירידה הגדולה שהייתה לו בינתיים, ביותו תוהה על הראשונות, נמצא בעת עלייה כקטן שנולד. הרי שבכל עלייה הוא כמתחיל מחדש לעבוד את השם. ועל כן נחשבת כל עלייה ליום מיוחד, ועל דרך זה כל ירידה נחשבת לילה מיוחד. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, מה שכתוב ואברהם זקן בא בימים, מהו השבח של אברהם זקן? התשובה היא, בא בימים. כלומר, יש זקן שהוא מצב אחד ונמשך זמן הרבה, לכן אריכות הזמן עושה את המצב הזה לזקן. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, למה נקרא יצר הרע זקן? ואומר, מטעם אריכות הזמן, שמיום שנולד ויצא לאוויר העולם, הוא נמצא עם האדם. כלומר, אין שום שינוי במצבו, אלא מיום שנולד הוא באותו מצב, שנקרא מלך זקן וכסיל. ויש לשאול, הלא הוא מלאך, כמו שכתוב, כי מלאכיו יצווה לך, לשמורך בכל דרכיך. הוא מפרש הזוהר הקדוש, שהכוונה על יצר טוב ויצר הרע. ואיך אפשר לומר שהוא כסיל? התשובה היא, כי כל מלאך נקרא על שם התפקיד. לכן, היות שהיצר הרע הוא מכניס רוח שטות באדם, כמו שאמרו חז"ל, אין אדם חוטא אלא שנכנסה בו רוח שטות, לכן על שם זה נקרא היצר הרע כסיל. אולם הוא תמיד באותו תפקיד, היינו שמכניס רוח שטות בבני אדם, לכן הוא נקרא מלך זקן וכסיל. אמנם בקדושה, כשהאדם מתחיל לעבוד בדרך להגיע לידי דבקות בהשם, היינו שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, אז האדם צריך להגיע מקודם להכרת הרע, היינו שידע את שיעור הרע שיש בו. כמו שאמרו חז"ל, אצל רשעים היצר הרע נדמה להם כחוט השערה, מה שאין כן לגבי צדיקים, נדמה להם כהר גבוה. מטעם שאין מגלים לאדם את הרע שיש בו, לא יותר מכפי שיש לו טוב. מטעם שהטוב ורע צריכים להיות מאוזנים, שרק אז שייך לומר בחירה. כמו שאמרו חז"ל, לעולם יראה אדם עצמו חציו חייו וחציו זכאי. לכן אלו אנשים שרוצים להגיע לעבודה דלהשפיע, נוהג בהם עליות וירידות. כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש שמפרש יום ליום יביע עומר ולילה ללילה יחווה דעת. נמצא שבחינת הזקן של העובד בעל מנת להשפיע אינו זקן מטעם אריכות הזמן של מצב אחד, אלא זקן מטעם שיש לו הרבה ימים והרבה לילות. לכן אומר, ואברהם זקן בא בימים. יהיה פירושו בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל. מהו בכל? היינו היות שיש לו הרבה ימים, כלומר שבטח היו לו באמצע הרבה לילות. אם אין לילות באמצע, אי אפשר להיות הרבה ימים. והשם ברך את אברהם בכל, היינו שגם הלילות נתברכו אצלו. וזה נקרא, והשם ברך את אברהם בכל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, אבל טוב ילד, כמו שכתוב, נער הייתי וגם זקנתי, כלומר שגם אני זקנתי. אני נשאר נער. וזהו מטעם כנ"ל, היות שסדר העבודה הוא בזמן שהאדם צריך לקבל על עצמו בחינת אמונה למעלה מהדעת, והיות שהגוף מתנגד לזה, לכן עבודה זו היא עבודה יומית. היינו שכל יום ויום יש לאדם לקבל על עצמו בחינת אמונה, ולא מספיק מה שקיבל על עצמו אתמול. כמו שכתוב, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות. ופרש רש"י, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כאילו בו ביום נצטוות עליהם. נמצא שכל יום ויום הוא בחינה בפני עצמה. כנ"ל, מטעם שכל יום הוא נער, והוא צריך להתחיל מחדש את הקבלת מלכות שמיים. וזהו כמו שאומר הארי הקדוש, וזה לשונו, בכל תפילה ותפילה נכנסים המוחין, ואחר התפילה חוזרים ומסתלקים.
אם אנחנו עוברים כל כך הרבה לילות וימים, מה ההבדל ביניהם? למה אנחנו על ידם מזדקנים, נעשים זקנים, היינו רוכשים חוכמה, ידיעה, דעת, ובכל זאת טוב ילד מהזקן, כתוב. אמנם שעל אברהם כתוב, אברהם הזקן בא בימים. מה ההבדל לילות הימים שאנחנו כל פעם עוברים עליהם, ומה ההבדל בהם שאנחנו על ידם מתקדמים? מה ההתקדמות בלילות, מה ההתקדמות בימים, בהרגשת האדם? בבקשה.
שאנחנו עוברים הרבה לילות וימים, אז אנחנו עוברים הרבה מצבים, משתנים, צוברים הרבה ניסיון, אומרים שאין חכם כבעל ניסיון, אז אנחנו ככה לומדים, וכל לילה הוא הכנה ליום, זאת אומרת שבכל לילה יש מצב חדש, רצון לקבל חדש, שעליו אנחנו מתפתחים ומתקדמים. ואז ככה אנחנו עוברים הרבה מאוד מצבים, וכל אחד מהם שונה מהשני.
דרגות אביות, רשימות שיוצאות, ובעצם העמקה ברזולוציה כזה, יותר ויותר פנימה, יותר ויותר פיקסלים, התמונה יותר ויותר חדה, וככה ככל שרוכשים יותר ידיעה, צריך גם ללכת למעלה מהדעת, ורוכשים את החוכמה בדרך של הפוך.
כן, יותר דיוק, יותר הבחנות במה מקרב אותי לחברה, באיזה רצונות אני נדחה מהחברה, על מה אני צריך בדיוק לעבוד, מה אני צריך בדיוק לסנוע, וכך הלאה.
כן, להיות והירידות יותר מכוונים אותנו, מחדדים אותנו כלפי מה הם באים, כלפי מי הם נמדדים. יותר עוזרים לנו לחדד את הכוונה, את ההבחנות, את היחס כלפי הבורא, כלפי החברה.
מצבים שאנחנו עוברים, כל פעם המצב מתחדד, המצב נהיה יותר ברור, יש הבחנות מפעמים קודמות.
זה כאילו אותה עלייה ואותה ירידה שכל פעם מתחלפת, אבל כל פעם אנחנו לומדים יותר ויותר, בצורה יותר נכונה לצאת מאותה ירידה בעצמנו.
בעצם אם מה שהוא כותב שאם אין לילה באמצע, אז כאילו זה מצב אחד ארוך. הלילה או שזה הירידה או הגילוי הרצון לקבל ברמה באביות גבוהה יותר, זה מה שמביא לנו את המצב החדש. וככה אנחנו יכולים לעבור עוד מצב ועוד מצב ולהתקדם, אחרת אנחנו לא מתקדמים. זאת אומרת, זה ההבדל בין ההתקדמות לבין להיות כל הזמן במצב שהכל טוב, ואז המצב הוא קבוע, ואז אני חושב שזה באיזשהו מקום המלך זקן וכסיל, ששום דבר לא משתנה אצלו, אלא הוא נמצא במצב קבוע.
נכון, החידושים האלה שכל פעם אנחנו צריכים כמו ילדים להיות, זה בשביל לברר כל פעם מחדש את נקודת הבחירה, לאפשר לנו מיותר הבחנות ומיותר מצבים ומיותר אביות לעשות את הבחירה הנכונה ולרכוש עצמאות בדבקות.
גם התחלופה בערכים לגבי מה זה מושג של יום, מה זה מושג של לילה, שזה עובר ממשהו שכואב לי או שטוב לי למושג של החברה.
כן, בעיקר כל המצבים נועדו לחדד לנו יותר את מקום הבחירה החופשית שלנו ממש בארגון הכלי השבור כלפי העליון, כלפי הבורא.
מה קובע ההתקדמות שלנו? לילות או ימים או יחס ביניהם? בבקשה.
אני חושב שהיחס גם ליום וגם ללילה צריך להיות כזה שכל פעם אני מודד אותו.
התגובה שלנו לזה ולזה, איך אנחנו לומדים להגיב כמה שיותר נכון, גם למצב של יום וגם למצב של לילה.
המעברים זה מה שקובע את ההתקדמות, זאת אומרת, ברגע שאנחנו מוכנים, אז מגלים לנו את יצר הרע, מתגלה המדרגה הבאה ואז זה לילה. אז יש מעבר עכשיו למצב חדש, יש מעבר ללילה. ברגע שאנחנו מסוגלים לעשות את התיקון, את התפילה, את הדרישה הנכונה, ואז מגיע המאור ומתקן אותנו, אז הוא מעביר אותנו למצב של יום. ואז אנחנו נמצאים במצב של יום לזמן כנראה מאוד קצר, ועוברים למצב הבא. זאת אומרת, זה המעברים, כל מעבר כזה, זה ההתקדמות שלנו.
כן, בטח היחסים ביניהם, אבל את הדעת רוכשים בלילה, כמו שהוא כותב, לילה ללילה יחווה דעת.
כן, היחסים ביניהם וגם היחס אליהם, היחס לאותם מצבים.
כמו שאנחנו לומדים, כי יתרון האור מתוך החושך תמיד משהו נמדד כלפי משהו המנוגד לו, אז זה היחס בין המדרגות, וכל פעם מדרגה חדשה, ששם אנחנו יותר מתחדד לנו כלפי מה אנחנו קובעים יחס, כלפי מי קובעים יחס.
ההתקדמות שלנו זה גם כלפי איך אני רוצה לקבל את הלילה לזה בתוכי. האם זה בא לקדם אותי, האם זה בא ככה להוריד אותי. איך אני מתייחס לזה?
עד כמה שאנחנו יכולים לקשור את שניהם למקור אחד. והיחס שלנו אליו. מתוך שני המצבים האלה.
מה נקרא שהזיווג של אבא ואמא לבניית הכלי, ליצירת הכלי, הוא דווקא בחצות הלילה? מה זאת אומרת?
חצות הלילה זה אמצע, זה השלב הזה שכאילו אנחנו משלימים את הירידה עד הסוף, אם אנחנו מסתכל על כמו פרבולה כזאת, שממש ממש בקצה, בסוף בסוף, סוף הירידה, זה הזמן שבו מתחיל השלב הבא, ובו קורה השינוי, השינוי המגמה, שממנו אנחנו מתחילים לטפס, לעלות.
כן, כנראה מהעומק של הירידה, מהמצב המיואש ביותר מכוחותיו עצמו, כביכול, אז הכוחות העליונים מביאים אותו לתיקון חדש.
מה זאת אומרת שהכלים נולדים בלילה? כך, יותר פשוט.
כן, זה
חסרונות. כלים זה חסרונות, כן?
באמת יפה הדבר הזה עם הפרבולה. באמת במצב הכי עמוק נוצר כלי, נוצר חיסרון משותף של החברה, והחיסרון הזה הוא זה שמזמין את הזיווג במערכות העליונות, כי זה כלי.
כן, מתוך המצב של לילה, מתוך המצב של ההסתרה, גילוי השבירה, גילוי החסרונות החדשים, ככה אנחנו מבררים את הכלים, אנחנו מבררים את הקשר בינינו, ומכינים את המקום לקראת השחר, מה שנקרא. אבל ההכנה היא דווקא בזמן החושך, בזמן הלילה, חצות.
כן, דווקא בגלל שבאמת יש את החושך, יש את הלילה הזה, ופה נדרשים המאמצים, היותר השקעה, לברר, ויותר חיסרון.
כשנלם את העלייה, אז מגלים חיסרונות חדשים, שלא הגשנו אותם קודם. וזה הזמן להשתמש בהם בצורה נכונה.
המקום הזה של התפילה, של הבקשה, שאנחנו יודעים שאי אפשר להגיע אליה עד שאתה לא ממש מיואש מכוחותיך עצמך בנקודה הזאת, שבמצב הנוכחי עד שאתה לא הגעת למצות את הכל, ונכנסת בעצם לניתוק, ניתוק מוחלט, שאתה כבר אין לך שום מחשבה ושום רצון ושום סיכוי להגיע למשהו.
במה אני מרגיש חושך בלילה? שזה נקרא לילה. במה אני מרגיש חושך, ולכן קורה לילה. למצב הזה. בבקשה.
מרגיש את החושך כלפי גדלות החברים וגדלות הבורא, שיש לי פחות אחיזה בזה.
וכתוצאה מורגש חושך בחוסר היכולת להתקלל בתפילה של החברים, להתפלל למענם.
הכל נמדד ביחס להשפעה. עד כמה יכול עוד להוסיף בהשפעה, עוד להשפיע נחת רוח לעליון, דרך היחס והקשר עם החברה. הכל נמדד כלפי האי היכולת להשפיע. זה המצב הירידה, לא כלפי טוב או רע, בכלים דה קבלה.
חוסר יכולת לבקש עבור חברים להשקיע עבורם, עבור החברה, להיכנס עוד ועוד.
הכל נמדד כלפי הכוונה, החשיבות, חשיבות של כוונה תשפעה. בלילה החשיבות הזאת יורדת, ואז גם אין כוחות, אין כוחות לבקש, אין כוחות להתאמץ בכוונה.
ניתוק מעין עוד מלבדו, שאני לא מסוגל לקשור את מה שקורה מסביבי, לעין עוד מלבדו, ולראות שהכל זה חלק מהדרך. בסופו של דבר זה גם נושא הזה שאני נופל בתוך כאילו גשם, שהכל מתחבר לעולם הזה וזהו.
כן, ניתוק מעין עוד מלבדו ומהיכולת לבקש עבור החברים שיהיו דבוקים אל העין עוד מלבדו.
אני מלא אוסיף.
גם לי.
זאת אומרת, כלפי השפעה, כלפי אהבה, כלפי חיבור, אני מרגיש חסרונות. כן, ולכן אני קורא למצב הזה לילה. שהשמש, שהוא אור ההשפעה ואהבה, לא מאיר. והרצונות שהם חסרות את השפעת השמש. אין השפעה, זאת אומרת, תכונת ההשפעה ואהבה. הם מורגשים. לכן זה נקרא בניית הכלי. ומתי בא האור? אור הבוקר? אור הבוקר, כן, ואנשים וחמורים יוצאים לעבודה. איך? מתי? בבקשה.
אור הבוקר בא שאני משקיע בחברה, מתאמץ בהשקעה כלפי החברים, כלפי החברה, ובקשירת כל המצבים לאין עוד מלבדו.
זה או שאדם ממש נופל ואין לו שום כוחות ואז כאילו מחמים עליו מלמעלה וזה, אבל זה לא טוב, או שהוא מצליח לקבל התעוררות מהחברה, מהכוחות שהשקיע קודם, ואז הוא מקבל מהם חשיבות ומתחיל לעבוד מחדש.
ברגע שהאדם מתחיל לפנות לחברה ולהתחבר מחדש לתוך החברה, ואז מתחילה לו העבודה. אז גם בחמור, כאילו, גם בגוף, במעשים הפשוטים, שעושים מעשי השפעה פשוטים ברמה שלנו, כלפי החברים, כלפי היחס שלנו בינינו, וגם האדם שמתחיל לצאת, לקום ולהתעורר ולהתחיל לעשות כוונה נכונה, להתחבר למעשים האלה שהוא עושה בידיים וברגליים, ולאט לאט, מתחיל להיבנות בזה האור שהולך וגדל, שמצטרף לתוך כל המעשה הזה ומחזק אותו כל הזמן בתהליך.
צריך לעורר את האור הזה, לזרז אותו בהכנעה, בהסכמה למצב, בשמחה, באיזה מצב הגעתי, איזה יופי אני בעומק של הפרבולה, ולחפש כוחות יחד עם החברים איך ביחד עכשיו ממנפים את זה לטובת הכלל.
כן, זה לא מדובר באור או בחושך של הבן אדם עצמו, אלא בזה שהוא נכלל בחברה, מבטל את עצמו, זאת אומרת את כל ההרגשה שלו, ומתחיל ללכת לפי החברה. ואז כשהוא הולך מעל המצבים שלו, מתחיל לראות את האור הזה, אבל לפי האור של השפעה לחברה, ולא לפי האור העצמי שלו.
זאת אומרת, אור הבוקר בא כשדווקא בלילה, שזה נקרא זמן בניית הכלים, אנחנו... כן, למרות החושך, שמגלים את החושך, רוצים להתחבר, משתדלים איכשהו עד כמה שאפשר להיות יותר בחיבור, והנטייה הזאת, במאמץ הזה נקרא תפילה, ואז היא מביאה כבר, לפי מאמצים שלנו לחיבור, המאור המחזיר למותיו, שלפי מידת המאמצים משפיע עלינו, ומחבר. אותנו. ובחיבור בינינו אנחנו מרגישים את האור היום, כן, בוקר אור. מה זאת אומרת? שזה אור של חיבור ואהבה. בסדר, נמשיך. וכך באים ימים ולילות. או, ויהיה ערב ויהיה בוקר.
טור, עמוד 1225, טור א' למטה, שורה שמיים. וזהו כמו שאומר הארי הקדוש, וזה לשונו, בכל תפילה ותפילה נכנסים המוחין, ואחר התפילה חוזרים ומסתלקים. וראוי שתדע, כי העניין אינו כפשוטו, לומר שהמוחין עצמם שבאים, הם מסתלקים, והם שחוזרים ובאים בכל תפילה. אבל העניין הוא כי בכל תפילה ותפילה באים מוחין חדשים. זאת אומרת שהאדם אף על פי שכל יום הוא מתחיל מחדש, אין הפירוש שמתחיל מאותו מקום שהתחיל, אלא בא בימים, יש לו הרבה ימים חדשים. נמצא שנער הייתי וגם זקנתי. כלומר שהזקנה איננה ממצב אחד, שהמצב הזה היה לו באריכות הזמן, אלא זקן נקרא בקדושה, שיש לו אריכות הזמן עם הרבה חידושים. היינו שגם זה שזקנתי בא מהרבה יום של בחינות נער, היינו ילד. אם כן יהיה הפירוש נער הייתי גם זקנתי, הוא רק מבחינת הרבה זמנים של נער. מזה נעשה זקן. וזה שאומר, וזהו נער, שהוא ילד מסכן, שאין לו מעצמו כלום. היינו היות שכל עבודה, מה שהיא רק להשפיע להשם, ולא לתועלת עצמו, עבודה זו היא נגד הגוף, שהוא רוצה לעבוד דווקא לתועלת עצמו, ולא לתועלת השם. אז האדם רואה שאחר כל עלייה יש לו תכף ירידה, שמזה בא לו עניין של ימים ולילות. וזה נמשך עד שהאדם בא לידי החלטה שאין בידו לעשות שום דבר, כי הוא רואה שכל מה שהוא עושה בכדי להתקדם, הוא רואה את ההפך, שכל פעם יש לו יותר רע. ואז הוא בא לידי מצב שאומר, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. לכן בזמן שהאדם זוכה, שהבורא נותן לו את הרצון להשפיע, היינו שהוא כבר זכה שכל מעשיו הוא יכול לעשות לשם שמיים, אז הוא רואה שהוא ילד. היינו שאין יותר כוח מילד. היינו שאין לו מעצמו כלום. כלומר, מכוח עצמו לא השיג כלום, אלא הכל נתן לו הבורא. ורואה אז שגם הירידות נתן לו הבורא, ומעצמו אין לו שום דבר. וזה שאומר, ולמה נקרא נער, הוא משום שיש לו חידוש הלבנה. כלומר, כמו שהלבנה אין לה אור מעצמה, אלא מה שמקבלת מהשמש, כן האדם, בזמן שהוא זוכה לדבקות השם, הוא רואה שאין לו שום דבר מכוח עצמו, אלא הכל נתן לו הבורא, והוא תמיד ילד. היינו בכל מצב ומצב שהוא בא, הוא בבחינת ילד. היינו שאינו עושה דבר, רק מה שנותנים לילד, זה יש לו. ומעצמו אינו מסוגל לשום דבר. לכן האדם צריך תמיד לבקש שהבורא ייתן לו כוחות להתגבר בעבודה, והאדם מצד עצמו אינו מסוגל לשום דבר. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, והאמין בהשם והחשבה לו צדקה. ולכאורה זה קשה להבין, מהו השבח של אברהם בזה שהוא האמין בהשם? הלא כל אדם, אם הייתה לו התגלות אלוקות, והשם היה מדבר אליו, מי לא היה מאמין בהשם? ויש לפרש כנ"ל, היינו לאחר שאברהם ראה שאין בידו שום כוח מעצמו לזכות לשום דבר שבקדושה, מאחר שהרצון לקבל הוא השולט, כמו שכתוב שהוא נקרא מלך זקן וכסיל, ולצאת משליטתו ולזכות לדבקות השם, אין כוח בידו, לכן כתוב באופן כללי, והאמין בהשם, והחשבה לו לצדקה. כלומר, זה שאברהם היה יכול לזכות לבחינת אמונה, זהו רק צדקה מהשם, שהבורא עשה עמו צדקה, והוציאו משליטת המלך זקן וכסיל, שהוא המתנגד לבחינת אמונה למעלה מהדעת. ואב רם, הוא היה רוצה ללכת דווקא למעלה מהדעת, כנ"ל, שהיא בחינת רועי מקנה אברהם, וכל הגוף מתנגד לזה. לכן שהשם נתן לו את הכוח של אמונה למעלה מהדעת, לכן חשב אברהם לזה, היינו לזה שזכה לאמונה, כמו שכתוב, והאמין בהשם. היינו מה שהיה יכול להאמין בהשם, לא, להקדוש ברוך הוא, לצדקה, שהקדוש ברוך הוא עשה עמו צדקה, בזה שנתן לאברהם את כוח האמונה. אולם בסדר העבודה אנו רואים שיש עליות וירידות, ובזמן עלייה, היינו בזמן שהוא מרגיש את החשיבות, מה שהוא מרגיש שהוא נמצא מקורב להשם, הוא מרגיש קצת את חשיבות וגדלות השם, ורוצה להיבטל אליו, מחמת שמרגיש קצת אהבת השם, ורוצה להיבטל אליו כנר בפני אבוקה, ואז, במצב הזה, הוא לא זוכר שהיה לו פעם מצב של ירידה. ועוד יותר מזה, הוא לא רוצה לזכור שיש דבר כזה, הנקרא מצב של ירידה. והוא משתוקק שהמצב של העלייה יהיה אצלו בקביעות. אבל בסופו של דבר האדם מקבל ירידה, ולפעמים הוא נופל כל כך למצב של שפלות, ואומר שאין מציאות שיהיה באפשרות שהאדם יוכל לעשות משהו לתועלת הבורא. וכשעולה על דעתו, הלא צריכים לעבוד ולקיים תורה ומצוות לשם שמיים, ומדוע אני לא רוצה לעשות כך? אז האדם נותן לעצמו תשובה אמיתית. לפי דעתו של אדם, אין מה להשיב על תשובה זו. כי האדם, היינו הרצון לקבל שבאדם, שהוא השולט בזמן הירידה, אומר שגם הוא מוכן לעשות הכל לשם שמיים, רק בתנאי אם אני אדע מה שהרצון לקבל שלי ירוויח מזה. כלומר שהוא מוכן לעבוד לתועלת השם רק על תנאי שהתועלת עצמו תרוויח מזה. נמצא שבזמן עלייה, שאז אם מסתכל על הירידות, מה שהוא מקבל כל פעם, הוא בעצמו מתפעל. איך אפשר דבר כזה? היינו שיהיה כל כך מרחק בין עליות לירידות, כרחוק שמיים לארץ. כלומר שבזמן עלייה הוא חושב שהוא כבר נמצא בשמיים, כלומר שכבר אין לו שום שייכות לגשמיות, ומהיום והלאה כל עסקו בעולם הזה יהיה רק מה שנוגע לרוחניות, ועל גשמיות הוא אפילו ברוגז עם הבורא. מדוע נתן לו גשמיות להתעסק בעניינים גשמיים, שנצטרך לתת על דברים אלו זמן והגיעה איך להשיג את הגשמיות? והאדם לא מבין אז לאיזה צורך הבורא ברא זה, ונראה בעיני האדם לדבר מיותר כל העולם הגשמי.
בכל זאת, מה מחזיק אותנו במצב הירידה לא לברוח לגמרי מכל העניין? שאנחנו כל כך שונים את כל העניין, גם כן כל הדרך ומצבים שבאים עלינו והכל. זה עניין של השפעת הכוחות. בזמן הירידה אנחנו נמצאים בשליטת הכוח הרע. רע אפילו לא רע, אני כבר לא יודע אם זה רע או לא רע. שליטת הכוח קבלה. מה עוזר לי במצב שאני לגמרי מנותק מהקדושה, בכל זאת לחזור עליה? אני לא רוצה. אני נמצא ככה בגשמיות וזהו, בכל מיני אופנים. מה מחזיר אותי בחזרה? אין כוח שסתם פועל עליי ללא בחירה.
אז הקבוצה, אין לי משהו אחר, רק הקבוצה שנדבקתי אליה והתחברתי אליה בזמן העלייה, וכל לא יודע, התפקידים והמסגרת הגשמית שאני מסדר לעצמי בשביל שזה יחייב אותי מצד הרצון לקבל, ואז אני יכול פשוט להמשיך אוטומטי.
עוגנים, מחנות, כל היתדות האלה, כמו מטפסרים ששם בהבטחה בהר, קביעות בעבודה, פשוט קביעות, התמדה.
גם מסגרת, יש תפקידים, יש שיעור שצריך להגיע אליו, מתנה כזאת שנקראת תחושת האין ברירה, אין משהו אחר, וגם תפקיד כלפי אחרים שאתה מחויב לבוא ולתת, ללמד, לעזור, לא יודע, זה תפקיד שמחייב אותך לתת דוגמה.
זה רק הקשר עם הסביבה, זה הניסיון מתוך מצבים קודמים, שהבורא מסדר את כל המצבים האלה כדי שמתוך רצונו באמת להשפיע ושאנחנו נהיה כל פעם נכין את הכלים לקראת השפעה וצדקת הדרך שמתבררת אצל האדם כל פעם יותר ויותר חד ועמוק ופנימי.
המשך את הקו של החברים, להוסיף לזה רק את עניין ההתמדה וסדר הפעולות הקבוע, שאני יודע מראש כבר מה אני יכול לעשות, שאין לי הרבה בריאות לאן לברוח, אלא פשוט לבוא וליישם ולהכניס את עצמי עוד יותר לחברה כמה שאני יכול ולקשור יותר חזק.
לא יודע באמת איך זה פועל, זה די פלא, אבל נראה לי זה מה שלמדנו קודם, עניין הברית. אז כמה שאדם משקיע בעתיד שלו, כלומר בסביבה, אז מזה במצב הבא הוא מקבל איזשהו מאזן כוחות אחר.
זאת אומרת, זה כמו שבכל בהרבה צורות בטבע, כן? שנגיד צליל וקבל, אני לא יודע איך להסביר את זה בעברית, כן? שפעם אנרגיה זה בסליל, פעם היא בקבל, כן? זאת אומרת שבזמן העלייה אנחנו צריכים להשקיע בחברה, בזמן הירידה אנחנו יכולים לקבל את הכוחות האלה מהחברה. וכך, מי שלא תרח בערב שבת, מה יאכל בשבת, כל פעם זה עובד בצורה כזאת. בכל מקרה ומקרה בטבע אנחנו יכולים לראות את הדברים האלה. בלי זה אין תנועה. זה תמיד אנרגיה אחת, עוברת לאנרגיה שלילית, שנייה, פוטנציאל וקינטי, אני לא יודע איך להגיד בעברית. כן? כך אומרים? גלגולי אנרגיה. בסדר. אז על זה, זה החיים. כן? כך זה. לכן גם כאן אנחנו צריכים לסדר את הגלגל החיים האלו כך, שאני משקיע בחברה, בזמן העלייה, בירידה, החברה חוזרת אליי ומשקיעה בי. ואם זה לא יהיה, אין יותר מזה, כי זה חוק הטבע. הבורא כאן לא עוזר. הוא רק מניע את הגלגל הכללי הזה, עם כל הרשימות, ולפי הסדר הרשימות, לפי זכות שלהם, הם עולים למימוש. אבל המימוש עצמו הוא כבר על האדם להשקיע בחברה ולקבל ממנה. להשקיע בחברה ולקבל ממנה. כל הזמן רק עבודה רק בזה. נמשיך.
אנחנו ב-1226, טור ב', פסקה שנייה מלמטה. והאדם לא מבין אז לאיזה צורך הבורא ברא זה. ונראה בעיני האדם לדבר מיותר כל העולם הגשמי. ויחד עם כל החשבונות הטובים ביותר, פתאום הוא מקבל ירידה ונופל לארץ. לפעמים הוא נמצא בזמן הירידה מחוסר הכרה בכלל, שהוא שכח מעניין רוחניות בכלל. ולפעמים כשהוא כן זוכר שיש רוחניות במציאות, אבל הוא רואה שזהו לא בשבילו. אמנם יש להבין למה הבורא נותן לנו את הירידות האלו. זאת אומרת, מקודם האדם צריך להאמין שהירידות האלו הבורא נותן לנו. ואחר כך שואל האדם, לאיזה צורך נתן לי הבורא את הירידות? כלומר, בזמן שהאדם מאמין שהבורא שולח לו זה, ובטח הירידות באות לאדם, לאחר שהיה לו מצב של עלייה, והוא ביקש מהבורא שיקרב אותו, והוא מאמין שהשם הוא שומע תפילה, ומה קיבל האדם על תפילתו? האדם חושב שבטח אחר תפילה הוא יקבל עלייה בדרגה, יותר מהמצב שבו הוא נמצא בעת התפילה. ולבסוף הבורא נתן לו מצב יותר גרוע מכפי שהיה מטרם שהתפלל להשם. והתשובה היא, כמו שאומר אבי המורי זצ"ל, שיש עניין כיתרון האור מתוך החושך. ואמר שאין האדם יכול להעריך את חשיבות האור ולדעת איך לשמור אותו, אלא מתוך החושך. אז האדם יכול להבחין את המרחק בין האור לחושך. ויש לפרש דבריו בדרך משל. כשנותן אחד לחברו מתנה, השווה בעיני המקבל 100 שקל, אז המקבל שמח בזה שחברו מעריך אותו ושולח לו מתנה, והוא מקבל זה בשמחה גדולה. אולם אם אחר כך נודע להמקבל מתנה שהיא שווה 10,000 שקל, יש כאן להבין איזו שמחה המקבל מתנה שמח עתה, ואיך נקבע בליבו גדלות אהבה לנותן מתנה, ואיך האדם שומר את המתנה, שלא יגנבו לו את המתנה. והנמשל הוא בזמן שהאדם קיבל התעוררות מלמעלה, שהבורא מקרב אותו אליו, והאדם מרגיש קצת חשיבות בזה שהוא מרגיש שהוא מדבר עתה עם הבורא, אולם אין האדם יכול לקבל את השמחה האמיתית מהתקרבות זו, מטעם שהוא עוד לא יודע להעריך את גדלות וחשיבות של הבורא, שיוכל לקבל את השמחה והעונג מזה שהבורא מדבר אליו. והסיבה היא כנ"ל, כיתרון האור מתוך החושך. היות שאין האדם מרגיש ייסורים מזה שהוא מרוחק מהשם, ממילא אין הוא יכול להעריך את גודל וחשיבות של מצב שהוא מקורב להשם. וגם אין האדם יכול להעריך את האיסורים של התרחקות מהשם, אם אף פעם לא ירגיש מה זה התקרבות להשם. לכן סדר העבודה הולך על בית רגליים, היינו ימין ושמאל. כמו שאמרו חז"ל, לעולם תהא שמאל דוחה, וימין מקרבת. ימין נקרא שלמות, היינו בזמן עלייה, שהאדם מרגיש שהוא עכשיו מקורב להשם, ואז יש לו חיות ושמחה, והוא חי אז בעולם שכולו טוב, ואחר כך מלמעלה רוצים שהוא ירגיש את החשיבות מזה שהשם קרב אותו אליו, שיוכל להנות ולשמוח, לא כפי שהאדם מחשיב זה, על דרך משל ענה ל-100 שקל. לכן כשמקבל ירידה והוא מרגיש ייסורים מזה שנמצא בירידה, אגם שבזמן הירידה לא תמיד מרגיש על המקום שהוא בבחינת הירידה, כלומר אם האדם ירד מדרגתו ואין לו ייסורים מזה שנפל, אין זה נקרא נפילה. כי מי יודע שנפל אם האדם לא מרגיש? אלא זה דומה לאדם שנפצע בתאונת דרכים ולא מרגיש שנפל תחת המכונה מטעם שהוא מחוסר הכרה. מי יודע שנפל תחת האוטו מסע? רק אנשים מבחוץ. אבל מה הוא מרגיש מזה שאנשים אחרים רואים שהוא מחוסר הכרה? כמו כן ברוחניות, שקיבל ירידה. מלמעלה יודעים זה. אבל האדם לאחר התאוששות הוא בא לידי הכרה שנמצא במצב ירידה. ואז מתחיל סדר חדש, ומלמעלה נותנים לו עוד הפעם עלייה. ואחר כך עוד הפעם ירידה. ומזה האדם מקבל ההבחנה בין אור לחושך. ומזה האדם מקבל אותיות, איך להחשיב את זה מה שהשם מקרב אותו. ועל ידי זה ידע איך לשמור עצמו שלא ייפול שום דבר להקליפות, היינו לכלי קבלה שלו, היות שהוא יודע מה שמפסיד, מטעם כיתרון האור מתוך החושך. וזהו עניין ירידות ועליות, שהאדם צריך לעבור את המצבים האלו. ומי שהוא חכם והוא רוצה להרוויח זמן, אינו מחכה עד שיקבל ירידה מלמעלה, אלא בזמן שהוא נמצא בזמן עלייה ורוצה לקבל את החשיבות של המצב של ההתקרבות להשם, אז הוא מתחיל לצייר לעצמו מהו מצב של ירידה. היינו איך הוא קיבל ייסורים מזה שהוא היה מרוחק מהשם, ועתה איך הוא מרגיש שהוא מקורב להשם. נמצא שגם בזמן עלייה הוא לומד את ההבחנות כאילו הוא היה במצב הירידה.
מה ההבדל בין איסורים שמקבלים בזמן הירידה ואיסורים שמציירים לעצמם בזמן העלייה? בבקשה.
זה ההבדל בין מה שאני מקבל מלמעלה, שהבורא מביא לי את המצב הבא, ואז אני מתקדם בדרך איסורים, וזה בדרך כלל בהרגשה גשמית לא טובה, לבין איסורים שאני מפתח בעצמי מתוך העבודה שלי בקבוצה, הקנאה שלי בחברים והדברים האלה, שזה כבר מפתח ביסורי האהבה. זאת אומרת, אני עדיין רוצה את המצב הבא, לא מסתפק במה שיש לי, אבל לא בגלל שדוחפים אותי ודוקרים אותי, אלא בגלל שאני רוצה משהו שיש לחברים.
כן, איסורים שמגיעים בעיתו, שמקבל את הירידה מלמעלה, בטרם מצייר אותה, זה איסורים שבאים על הרצון לקבל, על החשבון כאילו שפתאום הוא נהיה בחושך. ואיסורים שמצייר לעצמו זה איסורי אהבה, שמתוך מצב של עלייה מפתח יראה מה יהיה ואיך אני עכשיו חס ושלום, אני אתנתק מעינות מלבדו, מהחברים וכן הלאה.
כן, האיסורים בזמן הירידה זה איסורים שהוא פשוט מקבל נוקאוט מלמעלה, ואז לוקח לו זמן עד שהוא מתאושש והחברה מרימה אותו, ואז הוא מתחיל לקבל שכל. ובזמן העלייה, אם הוא חושב על אותם מצבים ומכין את עצמו ונותן את כל ההוגנים האלה למצב הירידה הבא, אז הוא באמת מקבל את ההבחנות הנחוצות בין אור לחושך, והוא מתקדם ככה.
כן, זה יוצא שבזמן עלייה האדם כבר הוא מלומד מה מצבים שהיה מנותק בזמן ירידה, ובזמן עלייה הוא יכול להכין את עצמו יותר נכון ובצורה יותר מחושבת, גם שיש לו כוחות לפעול כלפי החברה לקראת המצב כביכול הבא שיהיה.
האיסורים שמקבלים מלמעלה זה איסורים בכלים דקבלה שלנו, ברצון לקבל. אני מקבל אותם כמצבים קשים, כחושך. ופה באמת תלויה העבודה כמה אני הכנתי את עצמי, כמו שמקודם דיברנו, עם הברזלים לחברה. והאיסורים שמגיעים למעלה זה כבר האם אני עושה מספיק, האם אני זה על מנת להשפיע, האם אני רוצה לבורא, לחברים, יותר עם הבחנות.
למה דרך הקישן הזה נקרא ההליכה לפי איסורים שאני מצייר אותם בתוכי ולא שאני מקבל אותם מלמעלה? בבקשה.
האיסורים שאדם מצייר במצב עלייה לעצמו, זה אומר שהוא מוצא את החשיבות במה שניתן לו.
זה נקרא חישנה, כי אני מצייר את המצבים האלה בעצמי, אני כאילו קובע את הקצב, וזה לא שזה בא בגלל שעכשיו הגיע גלגל החלק התחתון של כל המערכת, ואז אני פתאום נופל או משהו, אלא אני בעצמי קובע, אוקיי, עכשיו נכנסים למצב הבא.
כי כל הדרך למטרת הבריאה זה התחקות אחרי מעשה הבריאה, אז או שכאילו עכשיו זרקו אותי לאיזה מבוא חשוך ואני צריך לגשש את דרכי באפלה, או שאני עכשיו מנסה לנחש לאן הוא לוקח אותי, כמו הסוס הטוב שמנסה להוליך כבר את הרוכב שלו.
אז
כן, בעניין מטאפורות, אז זה כמו מסע אלונקות כזה, או שאני נחבל נופל וסוחבים אותי, ויש לי איסורים וכאבים מזה שאני... או שאני, כשאני רץ, אני חושב כל הזמן על איך לעשות את זה יותר טוב עבור אחרים, איך לסחוב אותם, איזה עוד חסרונות, וכל הזמן בודק, ואז התחלופת המצבים היא כבר במצב שיש כוחות, לא במצב שאני התעלפתי.
כן, זמן ירידה זה כבר מצב שמקבלים אותו ככה מלמעלה, ובזמן עלייה, שזה גם מצב שמקבלים מלמעלה, אבל פה כבר אתה יכול ממש לממש את הבחירה החופשית שלך בתור זה שאתה מעורר את השחר, ויש לך מקום כבר עוד, לפני שנאבד המצב של העלייה כבר, לחפש חסרונות או איך לפעול, מעצמך, מה אנחנו מביאים בהתעוררות מלמטה בקשר בינינו לפני שהם מלמעלה, כאילו מורידים אותנו.
ובמצב הזה אני רוצה כל הזמן לחשוב איך אני רוצה להשפיע, איך אני רוצה להתקרב לבורא, למה הוא הביא לי את המצב הזה ואיך אני יכול לקשור אותו ולעלות ממנו.
וזה הכי שינה מפני שהוא מקרב את המצב העתידי לתוך ההווה. אז הוא בהווה, הוא כבר מסכים ורוצה לחיות את המצב העתידי ולעבור אותו הלאה.
אין פה הרבה מה להוסיף, זה רק הנקודה הזאת של הבחירה החופשית. אם אני ממש את הבחירה החופשית, אז אני מתקדם באחישנה, ואם אני לא ממש אותה, אז אני מתקדם באיתו.
לי אין מה להוסיף, רק שנמשיך ככה גם את הבקשה הפנימית אחד על השני בתוך הסדנה הזאת, שנמשיך את הכנס.
ההליכה בדרך...
איך אנחנו צריכים לקבל את המצב שבכל העולם, או לפחות בעם ישראל, כי ההזנחה שלנו בדרך שבמקום... והחישנה מתקדמים באיתו. איך אנחנו צריכים לקבל את המצב הזה? בבקשה.
כן, הייתה לי מחשבה על זה כשרב בתחילת השיעור פתח בזה שאנחנו אחראים, שאני לא מרגיש את עצמי אחראי, אבל צריך לקבל את זה ככה, באמונת חכמים שאנחנו אחראים, ולכן כל מצב שקורה בעולם קורה בגללי, שאני לא הולך בדרך של החישנה.
זו שאלה שקשה לענות עליה, איך לקבל את זה. מה יש להגיד, כאילו להצטער על זה ולפעול בכל הכוח, כי אנחנו ממש מכרים וקובעים את גורל העולם, זה הכרזות יפות, אנחנו צריכים פשוט להיות יותר מחוברים בינינו כדי להרגיש שכל העולם נמצא על הכתפיים שלנו. צריך בפנים, לחוב בפנים ו... לעורר אותנו.
לכל אחד חייבת להיות אחריות אישית על המצב, אחריות כוללת של כולנו, שכולנו אחראים למצב הזה. ולנו יש את היכולת לגרום לעבור את זה בהחישנה. וזה תלוי רק בנו. אם אנחנו ככה בחברה שלנו נחדיר את זה טוב טוב לבשר, לעצמות, אנחנו זה פשוט גם יתפשט לכל אחד ואחד ונגרום לאיסורים של אהבה ונזרז את המצבים.
גם אם לא מזהים לפי תפיסת המציאות שזה ככה, אבל צריכים להשתמש בתפיסה שהרב מוסר לנו שזה ככה, ומתוך זה אנחנו פועלים. כמו שאנחנו לא מזרזים את הזמן מתוך העלייה, אלא מחכים עד שתבוא הירידה, וכאילו בתוכה אנחנו מתוך הרע שמתגלה מנסים לצאת, ככה גם רואים תמונה כזאת בעולם, שמתגלים החיסרונות הגדולים, והבעיות מתגלות לפני שהפתרון מתגלה.
פשוט פשוט לראות את זה, בעצם זה שאנחנו רואים שהעולם מתקדם בצורה שהוא מתקדם, אפשר ממש בצורה די ברורה להבין שזה דרך איסורים. אין פה דרך, זה לא נראה כמו דרך האור כל כך. אפשר בצורה די ברורה לראות את זה, למרות שאנחנו יודעים שהאור פועל והכל למטרה.
אם העולם הוא העתקה מהמצב הפנימי שלנו, גם כן כל אדם כלפי העולם וגם כן קבוצה כלפי העולם, אז אנחנו צריכים לפי זה לראות עד כמה עוד חסרים לנו תיקונים כדי להגיע למצב בדרגה הנוכחית, למצב המתוקן. נמשיך.
אנחנו בטור א' למעלה, ב-1228, שורה איך. נמצא שגם בזמן עלייה הוא לומד את ההבחנות כאילו הוא היה במצב הירידה, ויכול אז לעשות חישוב, להבחין בין עלייה לירידה. והוא יקבל אז תמונה של היתרון בין אור לחושך. כי יכול לעשות ציור איך שהוא היה פעם במצב של ירידה, והיה חושב שכל עניין עבודה דלהשפיע לא שייך אליו, ועד כמה שהוא סבל מהמצבים האלו, שהוא היה רוצה לברוח מהמערכה. ורק ממקום אחד היה לו לקבל איזה הרווחה. היינו רק מתקווה אחת, שהיה חושב, מתי אני אוכל ללכת לישון? שאז הוא יברח מכל המצבים של האי-סבלנות שהיה מרגיש שהעולם חשך בעדו. ואתה בזמן עלייה, הוא רואה הכל אחרת, והוא רוצה אז רק לעבוד לתועלת השם, ועל תועלת עצמו אינו דואג עכשיו. ומכל אלה החשבונות שהוא יעשה בזמן עלייה, נמצא שהוא מקבל עכשיו מקום שיוכל להבחין בין אור לחושך. ואין הוא צריך להמתין עד שיתנו לו מלמעלה את מצב של ירידה. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, עד אל העבידנה בחישנה. פרש רש"י, אחר מה שלא נאבד ממני, אני מפשפש מרוב זקנה, אני הולך שכוח ומנענע ונראה כמו שמבקש דבר הנאבד לו. ויש להבין זה על דרך העבודה, מה בא זה ללמדנו. אלא כנ"ל, שאדם זקן נקרא שהוא בחינת חכם, היינו רוצה להיות תלמיד חכם. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שהקדוש ברוך הוא נקרא חכם, והוא דרכו להשפיע. וכשאדם רוצה ללמוד מדרכיו, היינו גם כן להיות משפיע, האדם הזה נקרא תלמיד של חכם. האדם הזה אינו מחכה עד שיקבל ירידה, ואז הוא הולך לבקש שיעלו אותו חזרה. היינו שנאבד ממנו את מצב של העלייה, הוא מבקש שיעלוהו שוב למעלה. אלא מטרם שנאבד לו המצב של עלייה, כבר הוא מחפש, כאילו כבר נאבד לו. ועל ידי זה הוא מרוויח זמן. נמצא שמבחינת ירידות, יש מקום להאדם לעלות ולקבל מקום להבחין את היתרון בין אור לחושך.
נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.